חדשות כל חי. השעה 9. ערב טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. המגעים להקמת הקואליציה. חבר הכנסת מאיר פרוש מאשים את הליכוד בסחבת המתמשכת סביב המסע ומתן ואומר כי נכון לעכשיו אין שום התקדמות בשיחות.
צר לי להגיד לך, זה לא מסע ומתן. עד עכשיו זה לא מסע ומתן. הכל תקוע, מכיוון שהדברים שיהדות התורה הגישה, אם זה בנושאים העקרוניים או הכספיים למוסדות התורה וכדומה, אין לנו תשובות. אז אנחנו נמצאים פה, והראשון דבר לא מתקדם, כי מאז שזה תקוע עם האוצר והביטחון, ביטחון ואוצר, אז אנחנו נמצאים במצב הזה. אין פה מסע ומתן, דיבורים יכול להיות שיש הרבה.
לעומתו, חבר הכנסת שלמה קרי מהליכוד אומר כי יש התקדמות בשיחות ולהערכתו תוך שבועיים תוקם ממשלה.
דעתנו יכולה לנוח. אני שומע מתוך חדרי המסע ומתן שהדברים מתקדמים, ולהערכתי בשבועיים הקרובים תקום כאן הממשלה המיוחלת הזו, הממשלה הטובה ביותר שהייתה כאן אי פעם, אבל זה לוקח קצת זמן. יש נושאים שכל אחד שהבטיח לבוחרים וכל אחד רוצה לממש אג'נדות ואידיאולוגיות והבטחות לבוחר, ורוצים לוודא שזה נמצא ושזה מוסכם על השותפים, הכל בסדר. ברגע שיחתם ההסכם הקואליציוני תוקם הממשלה ואנחנו נשקם. יש כאן אדמה חרוכה שהשאירו לנו החבורה הזו, פגעו בביטחון, פגעו בכלכלה, פגעו בזהות היהודית, לא השאירו דבר אחד שלם, ויש לנו הרבה מה לתקן.
את הדברים אמרו השניים ברעיון למהדורה המרכזית עם אבי רבינה. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע לראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו כי כל 14 חברי הכנסת של מפלגת הציונות הדתית ייכנסו לממשלה יחד, ולא ניתן יהיה להפריד בין שלוש הרשימות. בן גביר אמר לנתניהו, הציבור רוצה לראות את כולנו בממשלה, יש בינינו בלוק וככה זה יישאר. כתבנו איתי גדסי מוסר כי אמש במסע ומתן עם הליכוד הציג בן גביר 180 דרישות שברצונו להכניס להסכמים הקואליציוניים בנושאים הקשורים לתיקון מערכת המשפט, זהות יהודית ומשילות. נשיא התאחדות התעשיינים רון תומר הגיב לדוח של בנק ישראל בנושא המשקאות הקלים ואמר כי המס נכשל כישלון חרוץ. הוא הוסיף וציין כי המס תרם לעלייה ביוקר המחיה ויצר דרך חדשה לשאיבת מאות מיליוני שקלים מהקופה הציבורית לקופת המדינה. לדבריו, הכנסות המדינה מהמס יגיעו בסוף השנה למיליארד שקל ולא ל-380 מיליון שקל כפי שהתחייב משרד האוצר מול ועדת הכספים. שגריר ארצות הברית בישראל תום נייץ הגיע לנחם את בני משפחתו של תמיר אביחי שמקום דמו, שנרצח בפיגוע הדקירה משולב שלישום באזור התעשייה באריאל. שגריר אמר לבני המשפחה, אין דבר שאוכל להגיד שיביע את צערי. באתי לכאן כדי להביע הזדהות עם צערכם, הלב שלי נשבר עבורכם, דברי השגריר. נשיא המדינה יצחק הרצוג יטוס לבחרן בתחילת החודש הבא ויפגש עם המלך חמד בן איסא אל חליפה. הרצוג יהיה הנשיא הישראלי הראשון שמבקר בבחרן בהזמנת המלך. בהמשך ביקורו ימריא הנשיא לאבו דאבי, שם יוועד עם עמיתו מוחמד בן זייד. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסר כי השניים ידונו בידוק היחסים, בחשיבות השלום ובהרחבת שיתוף הפעולה בין המדינות. שר הביטחון בני גנץ שוחח עם שר הגנה אמריקני והודה לו על חיזוק שיתוף הפעולה והאוזן הקשבת שהייתה בין מערכות הביטחון. גנץ הוסיף וציין כי הפעולות האחרונות של איראן מוכיחות שוב כי היא קודם כל איום על העולם והאזור כולו, וכי חיזוק שיתוף הפעולה מולה נדרש כעת יותר מאי פעם. טרור האבנים בירושלים. פורים ערבים עידו ערב אבנים לעבר שורת רכבים שיצאו ממסע לוויה בהר הזיתים סמוך לבית העלמין. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע באורח קל עד בינוני ופונה לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלה בגפיים. נזק נגרם למספר רכבים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מעודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
מחר יהיה מעונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה במידות החום, בשבת תחול עלייה נוספת ובראשון עוד התחממות.
תחזית מזג האוויר בחסות עכשיו במחסני חשמל ברמיים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות הכי איכותי הכי מעודר עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל
עד כאן חדשות כל חי
שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
אשר כעת ל-03-593-93-93 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים אנחנו בתוכניתנו דרך חיים שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הגדולה הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים, מוישי כאן, שלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש, נקדיש את דברי התורה שימרו לרפואת כל חולי עמו ישראל ונצא ללמוד מדיני זמן קריאת שמה של ערבית.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
יהיו הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם לרפואת הרבנית ציפורה פייגה בת הדסה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יעקב בן ציביה הנדל, יוסף בן רות. אם בשבוע שעבר נדברנו לגבי זמן תפילת ערבית, נשוחח היום הלכה למעשה לגבי זמן קריאת שמה של ערבית. זמן קריאת שמה של ערב הוא בשוכבך, ובקומך ומשעת יציאת ג' כוכבים קטנים, אפילו אם מפוזרים בשמיים והם לא צמודים אחד לשני, כשג' כוכבים קטנים נראים לעין, זה הזמן שאפשר כבר לקרוא קריאת שמה של ערבית, ומתקיים ובשוכבך זמן שכיבה. אם כדאי בג' כוכבים בינוניים, וכמו ביציאת תענית, יציאת צום, שדאי בג' כוכבים בינוניים, אבל חזל חששו מטעות, שלא יחליפו בטעות מג' כוכבים בינוניים לג' כוכבים גדולים. ולכן החמירו בשבת ובקריאת שמע של ערבית, ובאיסורי וחיובי תורה דווקא בג' כוכבים קטנים. בשבת קודש מוסיפים מחול על הקודש, הוסיפו עוד מספר דקות, וצריך שהכוכבים הקטנים יהיו גם רצופים. אבל בקריאת שמה של ערבית ובכל דיני תורה, שאין דין של תוספת, די בג' כוכבים קטנים כאמור, אפילו הם מפוזרים ולא צמודים. משער אגרים טוקוצ'ינסקי זכר צדיק לברכה, שבימי תשרי וניסן, וכל ימי החורף הזמן הוא בין 30 דקות ל-33 דקות, ובקיץ כ-40 דקות אחרי השקיעה הסכינן, ובמישור כדאי להוסיף כ-5 דקות. רבים נהגו כך באמת בארץ ישראל, לחכות כ-45 דקות, כך נהג מרן החזון איש. חלק נהגו מעבר לנהוג עד 50 דקות מהשקיעה, כמו שמקובל לומר שנהג קדוש השם הרבי מבלז רבי אהרון. אבל המנהג הפשוט לחכות 18 דקות אחרי השקיעה. זה זמן יציאת ג' כוכבים בינוניים, שזה 3/4 מיל אחרי השקיעה. עדיף לחכות 20 דקות, שיהיו עוד דקותיים לוודא שקריאת שמע בזמנה. מרן רבי שלמה זלמן אוירבך היה מורה שעד 45-50 דקות אחרי השקיעה, יש לחזור ולקרוא אחר כך קריאת שמע בג' פרשיות. אבל כאמור, זו חומרה שמנהג העולם די ב-20 דקות אחר השקיעה. מי שנמצא במקום שמקדימים לקרוא קריאת שמע וערבית לפני צאת הכוכבים, איך עליו לנהוג? ישנם כמה דרכים לנהוג. הדרך הראשונה, מה שכותב מרן השולחן ערוך, להתפלל ולקרוא עם הציבור, לקרוא עם הציבור קריאת שמע, ולהתפלל אחרי קריאת שמע בברכותיה 18, ואחר כך לחזור על הג' פרשיות בלי ברכות קריאת שמע, כי ברכות קריאת שמע נתקנו על ידי חכמים לפני ואחרי קריאת שמע, אבל הן לא מעכבות. לכן גם הברכות שלפני הזמן הן לא נחשבים לברכות לבטלה חלילה. מי שנועה כך, שקורא עם הציבור קריאת שמע עם ברכותיה ומתפלל תפילת ערבית לפני הזמן שהזכרנו, שעת יציאת ג' כוכבים קטנים מפוזרים, מי שנועה כך צריך להקפיד לקרוא קריאת שמע לאחר מכן, על קריאת שמע שעל המיטה, לקרוא אותה 3 פרשיות. אבל רבים מן הפוסקים הסבירו שקריאת שמע של המיטה, המטרה שלה היא בשביל להרחיק את המזיקים, כמו שאמרו חז"ל. וממילא האדם לא נותן לליבו לקרוא קריאת שמע על המיטה כדי לצאת ידי חובת קריאת שמע שהוא קרא בציבור לפני הזמן. ומעבר לכך, קריאת שמע של המיטה אין בה את האימה ואת היראה שראויים לקריאת שמע, כמו שכותב מרן השולחן ערוך שצריך לקרוא קריאת שמע באימה ובאירה. לכן כתבו תלמידי רבנו יונה ומרן המשנה ברורה מביא את הדברים, שלא להסתמך על קריאת שמע של המיטה כפי שהזכרנו לפני כן ולקרוא ג' פרשיות, אלא לקרוא בנפרד ג' פרשיות ולכוון לצאת מהם ידי חובה. אז זו אפשרות אחת, מה שכותב מרן השולחן ערוך, כאמור, לקרוא לאחר מכן ג' פרשיות, בדגש ג' פרשיות, היו מן הפוסקים שהעריכו שדי בבית פרשיות, אבל להלכה אנחנו פוסקים בג' פרשיות לאחר הזמן, כדי שיקרא קריאת שמע בעונתה. אפשרות נוספת זה לקרוא עם הציבור ברכות קריאת שמע, וקריאת שמע ותפילה, ואחר כך כאמור להשלים. זאת אומרת, אפשרות שככה נהג מרן החפץ חיים, זה בעצם לא להצטרף לציבור עד 18, להתפלל 18 עם הציבור, ואחרי 18, סליחה, להשלים קריאת שמע וברכותיה. נכון, איבדנו בזה צמיחת גאולה לתפילה, אבל לא התפללנו ביחידות, התפללנו ביחד עם הציבור, ולאחר מכן, אחרי שקראנו, התפללנו 18, אנחנו קוראים קריאת שמע בברכותיה בזמן. כך כותב השער הציון, וכך כותב איגרות משה, וכך מופיע בתולדות מרן החפץ חיים, שכשהוא הגיע למניין שמתפלל לפני הזמן, ככה הוא נהג. חיכה ל-18, התפלל ביחד עם הציבור, ולאחר מכן הוא קרא את קריאת שמע וברכותיה, על אף שהוא לא הסמיך גאולה לתפילה. בעל קצות השולחן מביא בשם הצמח צדק מחבד זכרו יגן עלינו, שכל מה שדיבר מרן זה רק על אופן אקראי. זאת אומרת, מקום שנוהגים באופן אקראי לקרוא קריאת שמע עם ברכותיה לפני הזמן. אז כותב מרן השולחן ערוך שיקרא ביחד עם הציבור והתפלל 18, ולאחר מכן ישלים גמל פרשיות. אבל מקום שנוהגים כך בדרך קבע, אומר הצמח צדק שעדיף להתפלל ביחידות. וישנם הרבה מקומות שמאוד עצה להם הדרך, וקשה אחר כך לרכז שוב את הציבור, ולכן בדרך קבע כך נוהגים. לפי דברי הצמח צדק, עדיף להתפלל ביחידות מאשר להתפלל באופן הזה. אם כי בחוץ לארץ, שהשקיעה מאוד ארוכה, כותב מרן המשנה ברורה שאפשר לנהוג כך בדרך קבע, כי קשה לאסוף אחר כך את הציבור. אז כאמור, ישנם כמה וכמה אפשרויות לקרוא קריאת שמע, מתי שקוראים אותה שלא בעונתה, איך אחר כך להשלים. האם הרב יכול להתייחס שוב למה שסיים שבוע שעבר לגבי אבל שנוסע לחוץ לארץ לגבי תן טל ומטר לברכה? אז כפי שדיברנו שבוע שעבר ונדבר בתמצות, בחוץ לארץ מתקנת חכמינו שבבבל לשאול על הגשמים, ותן טל ומטר לברכה לשאול לא רק להזכיר גבורות גשמים במשיב הרוח ומורד הגשם, אלא לשאול עליהם בברכינו ברך עלינו, אחרי 60 יום לתקופה. 60 יום מהתקופה זה בין הרביעי לחמישי בדצמבר. כשפברואר זה 29 יום, זה בין החמישי לשישי. כך נוהגים בכל מקום, אפילו שחזל תקנו זאת בבבל. מי שנמצא בארץ ישראל והתחיל לומר ותן טל ומטר לברכה, הוא לא מפסיק. אפילו שהוא יהיה בחוץ לארץ תקופה ארוכה, אפילו יותר משנה, יותר משנה שלמה, אף על פי כן הוא ממשיך לומר ותן טל ומטר לברכה. זו הכרעת הפוסקים, כמו שכותב השערי תשובה בשם מרן החידה, שזה לא ייראה כחוקה והתלולה, שהתחיל בארץ ישראל לומר ותן טל ומטר לברכה, והגיע לחוץ לארץ והפסיק. כותב הראשון לציון הרב ניסים, הרב יצחק ניסים בספרו יין הטוב, שאם אדם עובר לגור בחוץ לארץ עם כל המשפחה מחילה, בחיי גבנה הוא כן מפסיק, כי אז הוא נהיה כבן חוץ לארץ לכל דבר, בתנאי שהוא עובר לגור בחוץ לארץ עם כל המשפחה. אז נכון שהוא התחיל לומר ותן טל ומטר לברכה בארץ, מכיוון שכעת הוא נהיה בן חוץ לארץ, הוא מפסיק. אבל מכיוון שמדובר, השואל שואל, באבל שצריך לגשת לעמוד התפילה, פוסק מרן רבי שלמה זלמן אוירבך בספר הנפלא יום טוב שני כהלכתו, שלא למנוע את עצמו מלגשת, בלחש תמשיך לומר ותן טל ומטר לברכה כהמשך ישיר לארץ ישראל, ובקול תאמר ותן ברכה, מכיוון שאתה מוציא את הציבור. לכן בקול אתה כן אומר ותן ברכה, וזה לא נחשב לתרתי דסתרי. נצא להפסקה קצרה וכבר שבים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס. יש לכם שאלות בנושא השקעות ופיננסים? כל מה שנוגע לכסף שלכם ביום שני הבא, כ"ז בחשוון, החל מהשעה 10 בערב עד חצות, עם יושב ראש בסדנו, מר אליעזר גרוס ואורחים, וכרגיל סיפורים, חידות, פרסים ועוד. השאירו הודעה עם השאלה בטלפון 03-617-2702 וזכו בפרסים. חושבים קדימה. תראו, אני תמיד מחפש את הטאץ', ובספיריט בר שבת באמת שמצאתי. טאץ' של עיצוב מושלם ומזיגה בטאץ' אחד. קבלו אותו, ספיריט שבת. ברמיים ספיריט שבת, כוכבית 21, 61. אל תיתנו לשבת להשפיע עליכם. מתחסנים ועוברים את החורף בבריאות? בטוח זה כללית. לקוחות כללית, בואו להתחסן מפני השפעת במרפאות כללית ברחבי הארץ. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם. עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד, ברשת מחסני חשמל, בסניפים, ובכוכבית 5018.
רק ביקשתי, וכבר ברוך השם קיבלתי.
שני, חמישי ושני, אצל הרב הקדוש רבי גדליהו משה מזוויל, זכותו יגן עלינו אמן. חייגו עכשיו לישיבת הצדיק בית מרדכי זוויל, כוכבית 9887, כוכבית 9887.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. בהקשר למה שהרב כעת דיבר, לפעמים כשאני טס טיסה ממושכת, אני נמצא באור יום במשך 20 שעות. מה לעשות בעניין קריאת שמע וכדומה? השאלה הזאת נדרשו בעיקר האחרונים, בעקבות ההתפתחות בנתיבי האוויר הבין יבשתיים, שבשעות ספורות אדם עובר מארץ לארץ ויכול לחצות את קו התאריך וכדומה. ראשית, אין חולק על כך שחישובי זמני עלות השחר, נצח חמה וכולי, נעשים לפי המקום שבו נמצא האווירון או הספינה. ככה העריכו להוכיח הרב טוקוצ'ינסקי בספר בין השמשות, האיגרות משה בחלק ג', הגאון הגדול הרב שטרנבורג בתשובות והנהגות. הרב שטרנבורג הסתפק אם בשעה שהנץ נראה רק ליושבי המטוס, ולא לאלו שנמצאים למטה על הארץ, האם יתקיים ביושבי המטוס יראו חיים שמש, או שהם כפופים ליושבי הארץ והוא נשאר בצריך עיון. השאלה שצריך לתת עליה את הדעת היא במקרה שאדם מתפלל שחרית, וקרא קריאת שמה, וכעת הוא עובר את קו התאריך, ויום חדש מתגלה לפניו. האם הוא מחויב שוב בתפילה? כך גם בעניין אלו שנוסעים בכיוון מהלך השמש ומפסידים שקיעה וזריחה, או שנוסעים נגד מהלך השמש ומרוויחים שקיעה וזריחה נוספות. ככל שקרבים לכתבים, הדבר מצוי יותר ויותר, כי כשנוסעים בחצי הכדור, היום רק מתקצר או מתארך, אבל כשחוצים את קו התאריך, איך יש לנהוג? שאלה נהיית מורכבת עוד יותר באנשים שנוסעים לכותב. שם בקיץ אין שקיעה מוחלטת במשך 3-4 חודשים, ורואים תמיד שמש באופק. לעומת זאת בחורף אין זריחה בכלל, יש חושך לאורך כל התקופה. חז"ל ידעו הכל, כולל את העובדה שהעולם כדורי, כמו שכתוב בזוהר ובעוד מקומות, אבל שכמו שכותב בעל המנחת אלעזר בחלק ד' בתשובות, הדבר לא היה מעשי, ולכן הוא לא דובר בכלל. הראשון שדיבר על הדבר, היה צמח דוד, רב דוד גנץ, רבה של בוהמיה, שחי לפני כ-400 שנה. הוא היה תלמיד המערל, תלמיד הרמה. יש לו ספר שנקרא נחמד ונעים. ושם הוא כותב, זקני הרב גנץ, שהיישובים בכתבים סופרים 24 שעות 6 פעמים, ואחר כן שובטים שבת במשך 24 שעות. וכמותו הכריעו רבים, הרב פעלים, בספרו סוד לישרים, ספר בין השמשות שהזכרנו של הרב טוקוצ'ינסקי, ספר המאסף לכל המחנות בהלכות ציצית, שהוא מאוד מעריך להוכיח שככה הלכה. אבל לא די בזה. יש בנושא גם עריכות בספר דברי יציב של הרבי מקלויזנבורג. לדעתו של הרבי, חייבים להיצמד במצב שכזה לאופק ישראל וירושלים, כי מהם הושתת העולם. וכפי שידועים דבריהם של גדולי ישראל, היערות דבש, היבץ, החתם סופר, על פי הכוזרי, שולחן ערוך הרב, המערי אסד ועוד, שכל התקדשות העולמות וההשפעות וכו' וכו', הכל תלוי בזמן ארץ ישראל. גם על חללית הפוסקים דנו, ובשוט בצל החוכמה, רב של דברצין, הרב שטרן, הוא מעריך שאדם שנמצא על חללית מונה 24 שעות מהרגע שהוא יצא לדרך, וזה נחשב ליממה. לפי זה הוא נוהג בקריאת שמע, בזמני תפילות, בשבת ובמועדים. הוא לא מתייחס לזה שהוא נמצא והוא רואה את הגלגל מסתובב תוך כמה שעות, כל הגלגל מסתובב סביב עצמו. הוא מתייחס ל-24 שעות מהרגע שיצא לדרך. לכן אדם שחוצה את קו התאריך, או אדם שנוסע בכיוון מהלך השמש, החישוב הוא לפי גלגל העולם, לא לפי גלגל השמש. כלומר, כל 24 שעות, יממה. ככה הדין גם במטוס. אדם שהתפלל לפי מקומו, קריאת שמה ושחרית, וחצה את קו התאריך, שם הוא התחיל יום חדש. הוא לא מחויב שוב בתפילה. למה? כי הוא מתמיד לפי מקומו. ישנו חידוש עצום של הרבי מלובביץ, זכרו יגן עלינו, לגבי ספירת העומר. כי כל דין חג השבועות תלוי בספירת ימים. לדעתו הרמה, אם אדם יצא ממקומו ואיבד יום, או קיבל תוספת של יום כי הוא נסע בקו התאריך, ממערב למזרח או ממזרח למערב, הוא לא מתחשב במקום שבו הוא נמצא, כי הוא צריך לספור 24 כפול 49, ואז הוא ימנה חג השבועות, אם זה יהיה יום לפני, או שזה יהיה יום אחרי, כי זה דין מיוחד בחג השבועות, לספור 50 יום. זה חידוש גדול, אבל אילו דבריו, שאר הפוסקים לא סברו כך לגבי חג השבועות, בגלל שחג השבועות כאמור מונים אותו לפי ימים. שאלה חשובה שנשאלה כאן לגבי האם אפשר להוסיף מים חמים למכשיר עדים. אולי כדי לסבר את האוזן לפני המאזינים הנכבדים, כשעסקינן בשאלה הזאת, מאיפה הפוסקים השתיתו תשובה לשאלה האקטואלית הזאת? מרן פוסק בהלכות בישול בסימן שין יותחת, שאם מוסיפים צמר ליורה, זאת אומרת לוקחים צמר, שמים אותו בתוך קערה עם מים חמים, אפילו שקלת העין אסור להגיס. למה? כי בסממנים כמה שאתה תערבב ותערבב, עדיין הם יצטרכו בישול. אז היו שרצו לבוא ולומר, בעל המנחת יצחק בכמה מקומות בתשובותיו, הוא רוצה לבוא ולומר שזה דומה לשאלה שנשאלה כאן כעת, מילוי מים חמים בשבת למכשיר עדים. שאפילו שהמים מבושלים ורותחים, ואין פה שום פעולה חשמלית, אבל אסור להוסיף מים לתוך המכשיר. למה? כי עיקר הסיבה שהאדם מוסיף זה בגלל העדים שנוצרים מהמים, והעדים לא נוצרים מכוח הרתיחה שהייתה לפני כן, אלא מכוח מה שכל הזמן יש רתיחה בלי ערף לעשות עדים. אז יש בזה בישול כל הזמן, ואי אפשר לבוא ולומר נתבשל כל צורכו. לכן גם בלי הגסה בידיים, אם נותנים בו מים, יש בו בישול מהתורה. זה לא שונה ממסממנים, כי כל הזמן ללא הרף צריך את הדבר. הוא חושש גם כן משום מוליד ונולד, כי הטיפות עדים זה דבר חדש. נכון שזה לא בר קיימה, אבל צריך אותו. לפי מרן, לפי בעל החכם צבי, גם דבר שהוא נולד לפי שעה, יש בו גם איסור נולד. אם כי אנחנו לא פוסקים כמו החכם צבי, אבל מכל החששות האלה, בעל המנחת יצחק סבר שאסור להוסיף מים רותחים לתוך מכשיר שכל הזמן פועל ומעדי מים. אבל על ההלכה אנחנו לא פוסקים כך, אלא כמו שכותב מרן רבי שלמה זלמן אוירבך בספר שלמי יהודה, גם בספר שבות יצחק ומביץ בשם דודי סקני מרן הרב אלישיב בהרחבה, שבעצם יש הבדל בין הדברים. מה ההבדל? בהמשך בישול המים לצורך העדים, המים לא משתנים במהות שלהם, מעלים עדים ומתנטפים בגלל התוספת של החום. זה לא דומה לבישול לסממנים, שעל ידי המשך הבישול זה מתמצא יותר ויותר, העין של הצבע והכוח מוסיף. לכן, אם אין שינוי בחשמל, או כיבוי והדלקת נורת בקרה, יש פתח מיוחד ששמים שם הכניסה של מים, וזה מדובר לצורך תינוק או לצורך חולה, אז מותר להלכה להוסיף מים רותחים, לכתחילה מותר להוסיף מים רותחים. מרן רבי שלמה זלמן אוירבך מתיר אפילו אם המים קצת הצטננו, כל עוד שהם קצת חמים, ומקל בדבר שאפשר להוסיף. ואם כבר אנחנו עוסקים בסוגיה הזאת של מכשיר עדים חמים, אז חושבני שגם צריך פה להתייחס לסוגיה של מכשיר עדים של מים קרים. איך אנחנו מתייחסים לזה? כי הרי מחילה ממאזינים שממתינים, הרי להלכה נפסק שמי שרוקק בשבת והרוח מפזרת את הרוק, הוא חייב משום זורה. לדוגמה, התזת ספרי להרחקת זבובים או לתיאור אוויר, לכולה אלמן בזה איסור זורה. למה? כי הפיזור של הפרדת הנוזלים לטיפות זהירות, זה נעשה על ידי לחיצה בכפתור הבקבוק, לא על ידי הרוח. עכשיו נשאל, האם מותר למלות מים בשבת למכשיר עדים קרים, למצנן אוויר? האם אנחנו מקילים בדבר? בזה אנחנו מקילים. למה? כי מים הם לא בגדר גידולי קרקע. ומכיוון שהם זה לא בגדר גידולי קרקע, לכן כתבו הפוסקים שאפשר להקל לכתחילה להוסיף, כי בכלל כל הנושא של רוקק בשבת ושזה מתפזר, יש בזה גם כן מחלוקת אם הוא חייב או לא חייב. כמו שמרן המשנה ברורה כותב, לא ראינו מי שחושש לזה, כי הוא לא מתכוון לכך, וזה גם לא דרך לזרוע וכולי. לכן מהסיבות האלה אנחנו מקילים לכתחילה שאפשר כן להוסיף למים קרים, למכשיר עדים מים קרים, להוסיף לו מים בשבת, בתנאי כמובן שלא נדלקת שום נורית בקרה. שאלה נוספת שנשלחה מן האתר, השקית של התפילין שלי נקראה, האם צריך לגנוז אותה או שאפשר לזרוק אותה? בעצם תשמיש קדושה זה כל דבר שנעשה כדי ליפות את הקדושה, לכבד את הקדושה. לדוגמה, ארון קודש, מפה ששמים אותה על בימת הקריאה, עצי חיים, מעיל, כתר של ספר תורה, פעמונים, רצועות תפילין, קופסאות פלסטיק שבהם מניחים את התפילין. השקית הכתיפה של התפילין, לא של התלית, של התפילין, נרתיק של מזוזה, ברגע שהשתמשנו בהם למצווה, אסור להשתמש בהם לחולין. דברים שלא משמשים את הקדושה עצמה, אלא את התשמישי קדושה, זה נקרא תשמיש דתשמיש. לדוגמה, ארון ספרים, פרוכת של ארון קודש, הבימה עצמה, מסמירים שמחזיקים מזוזה, והאם מותר להשתמש לחולין, אבל לא לבזות אותם וחובה לגנוז אותה. תשמישי מצווה שאלו שהם קלים, זאת אומרת, דוגמה, סופקה, לולב, שופר, אחרי קיום המצווה, בעצם אין חובה לגנוז אותם כמו תשמישי קדושה, אבל אסור להשליך אותם בביזיון להשפה. תשמיש תשמיש של מצווה, לדוגמה, נרתיק של לולב, קופסה של אתרוג, בהם אין בכלל קדושה. ולכן, אם עסקינן בשאלה לגבי ניילון, הניילון נחשב תשמיש של קדושה, כי הוא שומר בעצם על התפילין. צריך ניילון שכזה, צריך באמת לגנוז. שאלה נוספת שנשאלה לגבי האם פרוזבול טעון גניזה. זאת אומרת, הפרוזבול שאנחנו עשינו, האם יש לו דין של קודש, או שאנחנו מתייחסים לפרוזבול סך הכל כשטר, שטר חוב שבית הדין גובה, וממילא הוא לא זקוק לגניזה. להלכה למעשה, הפרוזבול נחשב סך הכל לשטר, והשטר הזה לא טעון גניזה, אלא אם כן נכתבו עליו הלכות. כמובן שצריך לשמור את השטר, לא לזרוק אותו, אבל ודאי שהוא לא טעון גניזה, מכיוון שהוא סך הכל כמו שטר חוב. אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ברוך השם, השם זיכה אותי לעשות אשר בנחל, ובזכות אשר בנחל, השם זיכה אותי בבית משלי.
ברוך השם, התפסתי אשר בנחל, בסיבה שבני היקר היה מושפז בטיפול נמרץ, מחלת קורונה. מרגע שהתפסתי לו את אשר בנחל, ברוך השם, באותו יום, הוא יצא מהטיפול נמרץ, והיום הולך בריא ושלם.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
תתבשרו! מסעדת הבשרים רובן האהובה מזמינה אתכם להתענג על תפריט בשרים טעים ומגוון בחשרותו המעודרת של הרב מחפוד. ועכשיו חדש, רובן בצומת הפיל, בני אפרים 280 תל אביב, חניה חינם ובשפע.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
קופת העיר, 100% צדקה תהורה, שינה שווה ריקם, 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם, כוכבית 6281. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, אנחנו מתנצלים, מאזינים רבים מנסים לעלות אל הקו, כבר מסדרים את האפשרות לעלות אל השידור. אנחנו בינתיים נתייחס במחילה לשאלות רבות שנשלחו דרך האתר. כשאני שותה מים, 7 לגימות, 7 שלוקים, נגיד בודדים, שלוק מפסיק, שלוק מפסיק וכן הלאה, האם אני חייב בברכה אחרונה, ואז שותה עוד מים באותה ברכה, אותו דבר כמו מקודם, האם צריך ברכה אחרונה? בעניין זה שהשואל שואל, מספק לא לברך ברכה אחרונה. נסביר. האחרונים נחלקו. אם השיעור של ברכה אחרונה לשתייה הוא גם כדי אכילת פרס, או שהשיעור הוא כדי שתיית רביעית, שזה 2-3 לגימות. נשים לב שרביעית זה 86 סמק, שזה פחות מחצי מכוס חד פעמית. יכול להיות שבהחלט אתה שותה את זה בשלוש לגימות, ואז לכל הדעות יש חיוב ברכה האחרונה. מרן המשנה ברורה כותב בסימן ריש יוד, הוא כותב כך, לעניין שתיית רביעית, אם אדם שותה ומפסיק מעט, וחוזר ושותה עד שהוא משלים לרביעית, שיש אומרים שלא מצטרף, ויש אומרים שמצטרף, אם לא ששעה מתחילת השתייה, צוף השתייה, יותר מכדי אכילת פרס. כן, המקור לזה זה בכלל ללחות יום הכיפורים בסימן תפרש י' ב'. מרן הגרא מסכים שההלכה כמו הדעה השנייה, שמצטרף בכדי אכילת פרס. ומכאן הספק הידוע של מרן המשנה ברורה לעניין שתיית תה וקפה, שהדרך לשתות אותו כשהוא חם. וקשה לשתות אותו בלי הפסק כמו שער משקין, רק מעט מעט. אז בזה יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים. האם צריך לברך ברכה האחרונה? לדעה הראשונה שדיברנו כעת, מחצית השקל וחיי אדם מצדדים שלא לברך. וכך כותב בעל הדרך החיים שמנהג העולם שלא לברך. ולכן מסיים מרן המשנה ברורה שאנשי מעשה נוהגים, שבסוף השתייה מניחים שיעור של רביעית שיצטנן, כשידי שיוכל לשתות רביעית בלי הפסק, ולברך ברכה אחרונה, ואז יוצאים עליבא דכול עלמא, בפרט לדעת הגר"א, שהוא פסק כמו הדעה השנייה, שהשיעור הוא כדי אכילת פרס לעניין צירוף גם בשתייה, אז ודאי שנכון ככה לעשות. האם הרב יכול להרחיב בנושא שלא לקדש בין שעה שישית לשביעית? הרחבנו בזה מאוד בעבר, ונתמצת את הדברים. יש ספר שנקרא תיקוני שבת. הבאר היטב מביא את הספר של הקדמון בסימן ריש עין אלף בלכות קידוש, שהוא כותב לקדש, שוב אני מתנצל לפני המאזינים, שישנה תקלה, ולכן אנחנו מתקשים לעלות המאזינים, אנחנו מתייחסים, אפשר לשלוח מאזינים דרך האתר, דרך הודעה, אנחנו מתייחסים. הנה אני אתייחס כאן כאמור לשאלה לגבי לא לקדש בין שעה שישית לשביעית. אז התיקוני שבת כותב לקדש לפני הלילה. למה? כי, ודיברנו על זה שבוע שעבר, להתפלל ערבית מוקדם. כי תחילת ליל שבת זה מזל מאדים. ואותו מלאך שנקרא סמאל מושל על מזל מאדים. בסוף יום שישי המזל צדק והמלאך שלו זה צדקיאל. והם אותם שני מלאכים שחזל אמרו לנו בשבת קופיות ח' אחד טוב ואחד רע, שמלווים לאדם מביתו, מבית כנסת לביתו בערב שבת. לכן, שהוא יקדש במזל צדק, או להמתין עד שיעבור הזמן של מאדים ולקדש. וכבר המעריל כותב את הדברים האלה, והמגן אברהם מביא את זה להלכה, בהלכות קידוש. ובפוסקים מצינו כמה דרכים לבאר את הדברים. א', שבעת המזלות, מה שהגמרא אומרת במסכת שבת בדף קוף חפתת, לפי הסדר שלהם שזה שצם חנקל, שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב לבנה, הם משמשים לפי הסדר. כל אחד שעה שווה של 60 דקות. הם מתחילים בששת ימי בראשית, בתחילת ליל יום רביעי. למה? כי אז נתלו בו המאורות. ובאותו יום, היום והלילה היו שווים. אם העולם נברא בתקופת ניסן או בתקופת ישראל, לפי רב יהושע, לפי רב לזר, הגמרא בראש השנה דף י'. ומשם ואילך, מיום רביעי של בריאת העולם, כל שעה בעצם התחלף המזל. אין שום הבדל בין זמן זריחה לזמן שקיעה. לכן כותב המחצית השקל שמה שכותב התיקוני שבת, שלא לקדש בתחילת ליל שבת, מה שהכוונה של התיקוני שבת, זה רק בתקופת ניסן ותשרי, שאז היום והלילה שווים. אז יוצא שהשעה השביעית היא בתחילת הלילה. אבל בחורף, לדוגמה עכשיו, השעה השביעית זה מאוחר לתוך הלילה. בקיץ שעה השביעית זה מאוד מוקדם. וכך כותב בעצם המעריל. כל מה שאנחנו רגילים לומר שעה שישית, שעה שביעית, זה רק בתקופת ניסן ותשרי. לפי החשבון הזה, השליטה של מזל מאדים בליל שבת, זה תמיד משעה 5:40 אחרי צהריים עד שעה 6:40. ולפי שעון קיץ, מ-6:40 עד 7:40. וככה נוהגים באמת בהרבה מאוד קהילות, 6 שעות שוות בדיוק מזמן חצות בתחילת תקופת ניסן לשיטת שמואל, שזה איפשהו באפריל למניינם, ולפי השעון שלנו בשעה 11:40, בכל מדינה בעצם צריך לחשב שעה שביעית לפי הזמן חצות בתקופה הזאת. לדוגמה, בניו יורק זה יכול לצאת ב-11 ומשהו דקות, בלונדון 12 וכולי. הכל פנים פה בארץ ישראל, זה הזמן. זו דעה אחת. ישנה דעה שנייה שאומרת, נכון שהמזלות משמשות לפי שעות שוות, אבל לפי הדיוק שבכל יום ויום בחצות הלילה, בחצות היום מתחלף המזל במזל אחר, ומשם זה מתחלף בכל שעה עגולה של 60 דקות. לפי זה תמיד נחשב מנקודת חצות היום 6 שעות שוות של 60 דקות. זה יהיה החשבון. זו שיטה שמצאנו בשולחן ערוך הרב, שאם מותר לומר היא מאוד הגיונית. ישנה שיטה שלישית שאומרת שלעולם בתחילת הלילה מתחלפים המזלות. שאלה מציאותית, עובדתית, אבל יש דעה שכזו. ככה משמע בעצם מלשון של המגן אברהם, וככה מצאתי בדברי הסבא קדיש אמר שבת במסכת תענית בדף ח' ובדרשות החתם סופר, ועוד על מסכת שבת, שבעצם בתחילת הלילה מתחלפים המזלות. כי מחשבים אותם לפי שעות זמניות, ומזל מאדים תמיד ישלוט בתחילת ליל שבת. זו הדעה הנוספת. אבל צריך לדעת שבעצם ההקפדה הזאת מצאנו כמה מגדולי הדורות שכתבו שאין סיבה לחשוש. כותב ארוך השולחן, אנחנו בכלל לא קשורים למזלות עם ישראל. בטח ובוודאי בשבת קודש, כמו שכתוב בדברי יציב, ככה מופיע בשם המערם אש, שנכון שהמגן אברהם ככה אמר, וכיוון שיצא מפיו אז ככה הוא נוהג בעצמו, אבל עם ישראל בשבת ודאי כל שולטנה רוגזן מרד דינה כול ארקן ויתאברין מיני. אז ודאי שאין פה מקום לחשוש וללכת לפי המזלות, ומעבר לכך, כותב הליקוטה מעריך בשם כמה מהקדמונים בעלי החסידות, שבארץ ישראל עיני השם אלוקי חבא, אז ודאי שאין מקום לחשוש. אז לכן היו רבים שהקלו בדבר ולא חששו בכלל, אבל כאמור מי שחושש לדבר, הנה המקום לבוא ולראות את הדעות לכאן ולכאן, איך לנהוג לגבי הדין שהמשנה ברורה לא מביא אלא מגן אברהם הלכה למעשה. שוב מחילה מאוד ממאזינים, אנחנו מתנצלים, לכן אנחנו מתייחסים רק לשאלות מן האתר ולא מעלים מאזינים, אם אכן הסליחה, אולי זה תכף יתוקן. האם שעבה שנפלה על אותיות ותוך כדי קריאה, האם אני אוכל לקרוא שאני צריך לסגור את הספר תורה? אני מבין ש... רואים לפתע שעבה שמשום מה נטפה על האותיות, ונמצאים בעצם הקריאה, האם אפשר להמשיך הלאה, או שצריך בעצם לסגור את הספר תורה? אפשר לקרוא בתנאי שהאותיות ניכרים דרך השעבה. אם האותיות ניכרים דרך השעבה, כותב השערי אפרים, שזה אחד מהספרי יסוד בהלכות קריאת התורה, אבל הוא כותב, נכון שאם אתה רואה את האותיות ממש אתה יכול לקרוא, אבל מיד אחרי הקריאה, לדאוג להסיר את זה בצורה מסודרת, מיד אחרי הקריאה. האם צריך להניח לחם על השולחן בברכת המזון? החיוב להשאיר לחם על השולחן בברכת המזון, מדובר על לחם שנשאר מהסעודה. לא מביאים לחם אחר. למה לא מביאים לחם אחר? כותב מרן השולחן ערוך בסימן קופי, שעורכים לגד שולחן ואומר גויים שמשתחווים ללחם, שבעצם הם רואים אותו כמזן אותנו, מפרנס אותם, לכן לא מביאים לחם מן הצד. אלא אם יש לחם, משאירים אותו. וגם סומכים על פירורים. לאו דווקא אם יש לחם ממש. אבל מן הראוי באמת זה לדאוג שישאר לחם, לא לסיים לחלוטין את הלחם שנמצא על גבי השולחן. האם אפשר לקבוע סעודה על ופלים? לא. נכון שזה סועד. ופלים נחשבים לכל הדעות כפת הבאה בכיסנין. ומדוע? מכיוון שהכמות והצורה של המאפה שנמצא בשכבות שביניהם שוקולד, הוא נקסס ונפרח, ודאי שזה נחשב לפת הבאה בכיסנין, שהברכה היא מזונות, אבל גם אם אדם קובע סעודה בתלה דעתו, כי אין אפשרות לאכול כמות מספקת כדי שזה יחשב לקביעות סעודה. זה מה שנפסק להדיה, שפה אומרים בתלה דעתו, מכיוון שהאפשרות לקבוע סעודה היא צריכה להיות בכמות עצומה, ואין אפשרות כאן לקבוע סעודה, ודאי וודאי ברכתו בורא מיני מזונות, ולא נחשב לקפיאת סעודה, גם אם אדם יבוא ויאמר שהוא קובע בתלה דעתו. ערב טוב ומבורך למאזין, מתנצלים מאוד על העיכוב, התקלה תוקנה, בבקשה, ערב טוב ומבורך. שוב יש... עוד רגע יתקנו, אנחנו רק...
איזה גיל...
מאזין על הקו, בבקשה, בבקשה.
כתוב שיש עניין גדול לברך בכוונה ובקובם, שיענו אמן. וכתוב שהוא חמור מאוד, וגם לאכול, לשתול, לשחק, לישון לשם שמיים, שיקוע, לעשות מצווה ושפע. באיזה גיל אפשר לחנך את הילדים לעשות דברים כאלה, לעשות את המצווה הזאת, לברך מכוונה, לאכול לשם שמיים, לשחק לשם שמיים, יש לי כוח לעשות מצוות.
ברוכים, ברוכים תהיו. אם עסקינן בעניית אמן, הגמרא אומרת, רבינו הקדוש אומר, כי שם השם אקרא, אב הוא גודל אלוקינו. משה רבינו אמר לישראל, כשאני מזכיר את שמו של הקודש ברוך הוא, אתם אב הוא גודל לאלוקינו. מכאן חזל אמרו לנו, שצריך לענות אמן אחרי ברכה. וכל העונה אמן בכל כוחו, פותחים לו שערי גן עדן, פיתחו שערים, ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, אל תקרי שומר אמונים, אלא שומרים לענות אמן. מי שעונה אמן בעולם הזה, זוכה ועונה להגיד אמן לעתיד לבוא. מקובל לומר שאמן זה גימטריה 91, כגימטריה של מלאך. ורבי מאיר אומר לשאלה של כבודו, תני רבי מאיר, ממתי קטנים חיים לעולם הבא? משעה שאומרים אמן. זאת אומרת, בעצם מדברי רבי מאיר רואים שאמירת אמן אצל קטנים זה חשוב כל כך, כי כשהם עונים אמן הם כבר זוכים לחיי העולם הבא. ולכן צריך להרגיל את הילדים משחר נעוריהם להקפיד לענות אמן על כל ברכה, וגם ללמד אותם שהאמן הזאת לא תהיה לא יתומה ולא חטופה, אלא אמן שתאמר בדיוק בחיתום הברכה, ותאמר כראוי. ודאי שכדאי כבר משחר נוריהם להרגיל ילדים לומר אמן בכל כוחם, בפרט לפי דברי רבי מאיר, שבזה הם זוכים לחיי העולם הבא. ברוכים תהיו. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה, ושוב מחילה על ההמתנה, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה, בבקשה, ומחילה על ההמתנה, הייתה תקלה שסודרה, בבקשה.
כן, רציתי לשאול, בן אדם שולף לכולל בבוקר, והוא אוכל, הוא שותה בדרך כלל 2-3 כוסות קפה בסדר בוקר. האם הוא צריך לברך על כל כוס?
אז כך.
או מספיק שיברך על כוס הראשון, ויכוון לפתור את מה שהוא ישתה במשך היום, כל זמן שלא עשה שינוי מקום כמובן.
כשאדם שותה, והכוונה שלו בשעת השתייה של הכוס הראשונה, הוא מתכוון הלאה להמשיך לשתות. בעצם הברכה שלו כוללת גם את השתייה הבאה, אבל בתנאי, כמו שכבודו אמר, שלא היה הסק הדעת ושלא היה שינוי מקום. לא היה הפסק בהסק הדעת, פירושו של דבר, שלאחר שאדם סיים את השתייה, הוא מחשב בדעתו הלאה להמשיך הלאה לשתות. ומכיוון שההסק הדעת, תוך כדי שאדם לומד, אין בדעתו כעת במחשבה ברורה להמשיך הלאה לשתות, אנחנו נכנסים כאן באמת לספק. כשאדם נמצא בתוך סעודה, הוא שותה, מכיוון שהוא עסוק בדבר, הוא חושב בדבר, הוא כולו עכשיו סביב אכילה ושתייה, אז ממילא אני בא ואומר שהוא מתכוון הלאה להמשיך. אבל כשאדם נמצא בסיטואציה שהוא עסוק בדבר אחר, מכיוון שהוא עסוק בדבר אחר, אז ממילא יש כאן באמת חשש להסך הדעת. אם האדם מכוון במפורש כשהוא שותה את השתייה הראשונה, בברכה הראשונה, בכוס הראשונה, הוא מתכוון לפתור את כל המאכלים והמשקים שברכתם זהה לברכה הזאת כלפי ההמשך, עדיין אנחנו נכנסים לספק האם יש כאן הסך הדעת. לכן הדרך הנכונה ביותר זה לכוון עד הרבה. נכון שמרן הרמה כותב, טוב להיזהר לכתחילה להיות דעתו על כל מה שיביאו לו, עדיין יש כאן חשש של הסך הדעת, ולכן מן הראוי לכוון שאני שותה רק את הכוס הזאת ועליה הכוונה שלי. מעבר לכך, יש גם שאלה של שיעור עיכול לעניין ברכה האחרונה. מה השיעור? קשה מאוד לשער.
בגלל זה אמרתי שזה קפה, שאין ברכה אחרונה.
נכון, נכון. ומכיוון שבשתייה חמה אין ברכה האחרונה, אנחנו נכנסים כאן לספק על הברכה הראשונה אם היא פותרת או לא, ההמלצה היא, במקרה שכזה וככה אני הקטן נוהג, לברך תמיד מיד אחרי סיום האכילה או השתייה ברכה האחרונה, ובמקרה של שתייה חמה לכוון בברכה הראשונה, כוונתי רק על הכוס הזאת ולא על ההמשך, בגלל בעיה של הסך הדעת. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו, זו העיצה לכאורה יותר נכונה. ערב טוב ומבורך למאזין, ושוב מכילה על ההמתנה בעקבות הקלה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, ערב טוב ומבורך, בבקשה.
ערב טוב, שרציתי לשאול את הרב, אם הזמנו חשמלאי, אני סוחר בדירה, הזמנו חשמלאי וחשבנו שהבעיה היא בחשמל של הדירה. בסוף התברר שהבעיה היא בקומקום שלנו, שהוא גורם את הקצר הזה. השאלה שלי, מי צריך לשלם את החשמלאי?
אתם סוחרים בעצם דירה, והתברר כן. שהבעיה היא לא בחשמל הביתי, אלא הבעיה במוצר שלכם.
בדיוק. אני רק אדגיש שהחשמל של הקומקום, כנראה בגלל שטבלנו אותו, אז...
הוא מקצר, הוא מקצר.
רק אני מגיש שהוא עבד חודשיים לפני התקלה. זה פרט נראה לי חשוב להדגיש אותו.
לפי מה שאנחנו שומעים מכבודו, קשה מאוד לעמוד אצל מי הבעיה. האם הבעיה היא בקומקום? אבל בכל זאת חודשיים הוא עבד ולפתע הוא מקצר. אז למה רק אחרי חודשיים הוא מקצר, אחרי חודשיים המים אמורים להתייבש בנקודות חיבור שטבלתם? קשה מאוד לבוא כאן ולתת הכרעה ברורה של מי הבעיה, גם איש מקצוע כנראה רק נותן אשרה ולא נותן כאן הגדרה ברורה, אולי הבעייתיות היא כן נמצאת בשקע או באיזשהו מעגל חשמלי שקשור, או זה וזה גורם גם יחד ואי אפשר לצמצם כלשון חזל, לכן הדרך הנכונה כאן לעניות דעתי שאתם צריכים להתפשר ביניכם, שגם כבודו וגם בעל הבית לחצות את דמי החשמלאי.
תודה רבה רב.
ברוכים תהיו. ערב שבת שלום. תוכניתנו הגיעה לחיתומה, מכילה ממאזינים. יש מאזין נוסף, בבקשה, ערב טוב ומבור. אנחנו דקה לסיום, אז אם כך אנחנו נתייחס כאן לשאלה, האם גבינה צהובה הרב סובר שצריך לחכות 6 שעות? אז גבינה צהובה קשה, שנכנסת בין השיניים, מיושנת, מתולעת, בוודאי שכן. מעבר לכך, הפוסקים דנו לכאן ולכאן, והמקל יש לו על מי לסמוך, כי זה רק שינוי בגלל מרקם כימי, ואפשר להקל בה כגבינה רכה. התודה והברכה למוישי כאן, לשלמה פולק, ולכל המסיים מלאכת הקודש. ערב שבת שלום ובשורות טובות.
תעשיות אלומיניום וברזל, סורגים, מעקות, חלונות אלומיניום, גדרות ושערים, פרגולות אלומיניום וסגירת מרפסות. 1-770-80-29.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
רק ביקשתי, וכבר ברוך השם קיבלתי.
כוכבית 9887, שני, חמישי ושני, סגולה שבעזרת השם פועלת. חייגו עכשיו לישיבת הצדיק בית מרדכי זביל, כוכבית 9887.